שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
אחרי חג השבועות, המועד הבא בלוח היהודי שראוי לציין, זה בעצם התקופה שמתחילה ב-17 בתמוז ומסתיימת ב-9 באב. היה מקום באמת לדון בכלל בתעניות בזמן הזה, אבל כבר עסקנו בזה בעניין 10 בתוות, עניין 4 תעניות בזמן הזה. ולכן היום נעסוק בעיקר בדין שלושת השבועות. אנחנו יודעים שבגמרא כתוב מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אין זכר בגמרא למושג של שלושה שבועות, לתקופה שבין 17 בתמוז לבין 9 באב. אמנם יש יסוד לדברים האלה במדרשים ובירושלמי. הזכרתי שאין דינים שמתייחסים לתקופה הזאת בגמרא, אבל הרעיון נמצא שיש תקופה מסוימת בין 17 בתמוז לבין 9 באב. בעצם יכולים להגיד שזה פשט בפסוק. הרי הפסוק אומר, קורותיה השיגו בין המצרים, ואנחנו דורשים שבין המצרים הכוונה היא לבין היום של 17 בתמוז לבין 9 באב. בירושלמי בתענית על הפסוק בירמיהו, מקל שוקד אני רואה, אומר הגמרא שם, שכמו ששקד אינו מתבשל אלא בחף אלף יום, דהיינו שלושה שבועות, כך מיום שהובקע העיר ועד יום שחרב הבית, הרי היו חף אלף יום. ועל הפסוק, כל רודפי הישגו בין המצרים, אנחנו יודעים במדרש שהכוונה היא לשלושת השבועות. אז אפילו אם נניח שאין דינים בגמרא, במדרש התנאים, מצאנו שהתקופה הזאת צוינה כתקופה מיוחדת של בין המצרים. האם יש דינים בקשר לשלושת השבועות האלה? בעיקר זה תלוי במנהגים. נעבור לסימן תקוף נון א' בשולחן ערוך אור החיים, ונראה הבדלים בין מנהג אשכנז לבין מנהג ספרד. ידוע שמנהג אשכנז הוא שיש ענייני אבלות בשלושת השבועות, ואילו הציבור הרחב יודע שבמנהג ספרד הדינים האלה רק מתחילים או בראש חודש אב או בשבוע שחרבו. בוא נזכור שלפי הדין של הגמרא כתוב מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל הדינים המתייחסים לזה, הדינים המיוחדים, בדרך כלל הם בשבוע שחרבו תשעה באב. השולחן ערוך אומר בסעיף הראשון שיש כלל מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל אינו אומר בדיוק מה בדיוק אסור, חוץ מזה שמי שיש לו דין בבית משפט עם לא יהודים, עדיף לו להיכנס לבית משפט בתקופה הזאת. השולחן ערוך בסעיף ב' מדבר על איסורים שחלים מראש חודש הדתנית. דהיינו, המחבר, רבי יוסף קיירו הספרדי, דיבר שמי הזמן של ראש חודש, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה, ולמשל לא נושאים נשים ולא עושים סעודת אירוסין. אומר הרמה, רמו של איסרליס, שזה כמובן מנהג אשכנז, שאנחנו נוהגים להחמיר שאין נושאים י"ז בתמוז ואילך עד אחר 9 באב. דהיינו שנישואין, או מה שאנחנו בדרך כלל רגילים להסביר, שמחה שיש בה מרעות, לא עושים מ-17 בתמוז, לפי מנהג אשכנז, עד 9 באב. וכן מצאנו בסעיף ת'. כתוב שם מתי מותר להסתפר, ובשבילנו להתגלה, לספר, לחבס. אז כתוב בשולחן ערוך שיש דעה שנוהגים לאסור כל שבוע שלפניו. תלוי באיזה ימים חל בדיוק תשבב. אבל אומר הרמ"א, ונוהגים להחמיר מתחילת ראש חודש לעניין כיבוס. המנהג אשכנז, שלא מחפשים בגדים, שאלה בדיוק מה זה נקרא לחבס ואיזה בגדים, אבל זה לא הנושא שלנו היום. אבל ממשיך הרמ"א, הוא מבאר, תספורת נוהגים להחמיר מ-17 בתמוז. מנהג אשכנז, שלא מסתפרים כל שלושת השבועות, עד אחרי 9 באב. ועוד מצאנו בסעיף ת' שיש מנהג לא לאכול בשר ולא לשתות יין בשבת זו. דהיינו הכוונה של שבת שחל בו 9 באב. אומר המחבר, יש שמוסיפים מראש חודש עד התענית, המנהג לא לאכול בשר זה לא רק שבוע שחל בו, זה גם מראש חודש, אבל מעניין שהמחבר בעצמו מוסיף, ויש שמוסיפים מי"ז בתמוז. יש מנהג, אני חושב שאף אחד לא נוהג היום לפי המנהג הזה, שלא אוכלים בשר ולא שותים יין מ-17 בתמוז עד 9 באב. דהיינו שגם במחבר מצאנו מנהג של שלושת השבועות. אמנם לעניין נישואין זה מותר, תספורת מותרת, עד כמובן השבוע שחל בו או 9 הימים, אבל אכילת בשר, שתיית יין, אסורה, או בכל אופן יש מנהג, להחמיר מ-17 בתמוז. ועוד פעם מצאנו בסעיף ת'ו, שם אומר המחבר, סליחה, סעיף ת' זין. אומר המחבר, יש נהגים שלא לרחוץ מראש חודש, לא להתקלח, וגם בזמן הזה צריכים לדון מה מותר, מה אסור, בכל אופן, לפי המחבר, נהגים לא לרחוץ מראש חודש, ויש שאין נמנעים אלא בשבת זו. לעניין מקלחת, אמבטיה, אז יש מנהג של שבוע שחל בו, ויש מנהג מראש חודש. אבל ממשיך המחבר עוד פעם, המחבר מנהג ספרד, מביא מנהג, ויש מטענים מ-17 בתמוז עד 9 באב. אחרי בזמן שכתוב ויש מטענים, האם הכוונה לתענית ההקשר לא משמע ככה? משמע כאן שמדובר שנוהגים לא לחוץ מראש חודש, ויש מטענים מ-17 בתמוז. אולי הם, הכוונה שלהם שהם לא הולכים לשחות, גם משלושת השבועות. אבל אומר המשנה ברורה, למשל, תמיד חכם אין כדאי שינהג בחומרה זו, שממעט במלאכת שמיים, שאי אפשר שלא יתמעט מלימודו איזה שעות בפני התענית, וצריך לשקול במזני צדק בעניינים אלו. כנראה שהמשנה ברורה הבין, יש כאלה שהתענו, הכוונה שממש צמו משלושת השבועות, בתוך שלושת השבועות. גם המנהג הזה, אמנם אני לא מכיר, אבל רואים שהמחבר, בכל אופן, למרות שאין לו מנהגים של נישואין ותספורת, רואים שגם לפי המחבר, התקופה הזאת משמעותית, ויש מנהג של אנשים מסוימים לא לאכול בשר ולהתענות. בסעיף י"ז, אומר המחבר עוד פעם הלכה, עוד הלכה שקשורה לכל התקופה. אומר המחבר, טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים או הפרי או המלבוש. הוא לא פוסק בצורה חד משמעית שזה אסור, אבל הוא אומר שטוב, ראוי להיזהר לא להגיד שהחיינו בתקופה הזאת. אומר הגרא שזה חומרה יתרה. הרי אבל בעצם מותר לו להגיד שהחיינו, ו אולי בציבור יש מקום לדון אם הוא יכול להגיד שחיינו, יש תשובה על כך בסוף התשובות של הנודע ביהודה, באורח חיים, יש לו תשובה אם ראוי להגיד שחיינו בציבור, אבל ביחיד בטח שהוא יכול להגיד שחיינו, אז הרעיון הזה טוב לומר שחיינו, אומר גרא שזה מנהג חומרה יתרה, בכל אופן רואים לפי המחבר שיש משמעות לתקופה הזאת עניין דברים מסוימים. ובסופו של דבר, יש עוד אזכור לתקופת שלושת השבועות במחבר, בזמן שהוא אומר בסיף י"ח שצריך להיזהר מ-17 בתמוז עד תשעה באב שלא ללך יחידי מדלת שעות עד תת שעות, ולא יקו התלמידים בימים ההם. כמובן לא ניכנס היום לנושא של עונש, איך מענישים תלמידים, אבל רואים שהתקופה הזאת נחשבת זמן שאינו ראוי לדברים מסוימים, ולכן כאילו שיש כתב מרירי ששולט בזמן הזה, כך יש הוספה בטקסט השולחן ערוך, ולכן כדאי להיזהר מדברים מסוימים. היום אני מכיר אנשים שחושבים על טיולים ועל נסיעות במטוסים וכדומה בתקופה הזאת, למרות שאין מקום בהלכה שבאמת אוסר דבר כזה. עכשיו, ראינו שיש כמה מנהגי אשכנז שלא מתחתנים, לא מסתפרים, וראינו שיש כמה מנהגים של אנשי ספרד שבכל אופן מצאנו שיש אנשים שנוהגים כך. אופייני למחשבת הרב סלוויצ'יק שהוא לא רוצה רק להגיד שיש דין כזה או דין כזה, הוא מנסה להסביר הגדרה הלכתית לכל המושגים האלה. והדברים ידועים וכתובים בכמה מקומות. אני רוצה לציין שכמה מן הדברים שנגיד מבוסס על שיעורים ששמעתי מרב סלוויצ'יק, אבל היום הדברים הם בדפוס בספר שיעורי הרב על ענייני אבלות ותשעה באב, מאת שנכתב ונערך על ידי הרב אליקים קניגסברג, הוא תלמיד של הרב שכטר, והוא אסף ליקט ערך את השיעורים של הרב על ענייני תשעה באב, על ענייני אבלות ותשעה באב. גם הרב שכטר כתב את היסודות האלה בכמה מקומות, גם בספרו נפש הרב, גם בספרו בעקבי הצון, והדברים שם נתפסים, נגיד כמה מהם היום בקיצור. בעניין שלושת השבועות, זה ידוע שהרב ניסה להסביר שמנהגי אבלות מ-17 בתמוז זה בחינת אבלות של 12 חודש. ואילו שבוע שחל בו, או לפי המנהג של הרמ"א, שכל תשעת הימים מראש חודש התענית, זה כמו אבלות ב-30, של 30, ותשעה באב נוהג דיני שבעה. אנחנו נתייחס עכשיו רק לדיני שלושת השבועות. אומר הרב שזה דומה לאבלות של 12 חודש. ידועה ההלכה שעל כל האבלים, האבלות מסתיימת אחרי 30 יום. על פטירת הורים יש אבלות של 12 חודש. בתוך 12 חודש, מה בעצם אסור? אז למשל, ענייני נישואין אסורים, ענייני שמחת מרעות, להיכנס למסיבות, להיכנס לנישואין, זה בעצם דין של אבלות של 12 חודש. הדין של תספורת ותגלחת היום זה קצת שונה, משום שיש הרבה אנשים שחושבים שיש איסור תספורת 30 יום, ואחרי 30 יום מותר להסתפר על הורים. אבל זה לא מדויק. הרי ההלכה אומרת שבן אדם צריך לגדל שער ראשו עד שיגערו בו חבריו. ומתי יגערו בו חבריו? זה שונה מכל אחד ואחד. זה לא יכול להיות פחות מ-30 יום, משום שכמו שיש אבלות 30 יום על כל הקרובים, לכל הפחות יש אבלות 30 יום על הורים, ואז גערה לא משנה כלום. אבל על אבלים, על הורים, בזמן שגוערים בו, ובן אדם כבר נראה שהוא זקוק, הוא נראה ראשו פרוע, אז מותר לו להסתפר. ו- בתוך 12 חודש, מותר לך להסתפר, בגלל שעברו עליך כבר 30 יום, והגיע שיעור גערה. בקשר לשלושת השבועות, יש איסור תספורת, בגלל שהשיעור גערה לא מגיע עד אחרי 30 יום. אז ממילא, יש איסור תספורת. לפי דברים האלה, הרב אמר דבר שבעולם שלנו זה מאוד ידוע, אבל בעולם הישיבות לא קיבלו את הדברים בכלל. הרב חשב שכל זה מדובר לעניין תספורת, אבל לעניין תגלחת, הרי אצלנו אנשים שנוהגים להתגלח כל יום, השיעור גערה הוא הרבה יותר קצר מאשר אחרי מאשר להמתין 30 יום. ולכן הרב התיר בשלושת השבועות, וגם בספירת העומר, להתגלח עד שבוע שחל בו, או עד ראש חודש מנחם אב. משום שאז, אם האבלות היא רק 12 חודש, אז זה מקביל ל-12 חודש, והרב הסביר שמותר להתגלח בתוך ה-12 חודש, ממילא מותר להתגלח גם בתקופה הזאת. כמובן הציבור הרחב הסתכל על דברים האלה בצורה קצת לא כל כך עם אהדה, והרבה חושבים שבאמת צריכים להיזהר מגילוח כל שלושת השבועות. אבל דבר אחד שהזכרנו לא מתאים לפי ההגדרה הזאת. הרי דיברנו על האיסורים הספציפיים שמצאנו בשולחן ערוך. עניין הנשואין ועניין התספורת, וזה קשור לעניין של אבלות של 12 חודש. אבל מצאנו מנהג במחבר שיש לאסור אכילת בשר ויין כל שלושת השבועות. זה לא מצאנו באבלות של 12 חודש. אבל האמת היא שהשאלה הזאת היא לא שאלה על הדין של המחבר, של המנהג שהמחבר הביא, ולא על ההסבר של הרב סולובייצ'יק, שהרי כולנו נוהגים, הבני אשכנז נוהגים לאסור בשר ויין מתחילת תשעת הימים, מראש חודש מנחם אב, אבל לא מצאנו בכלל שאבל אסור בבשר ויין. על למה יש איסור בשר ויין בכלל בתשעת הימים? לפי מנהג שמביא המחבר, המנהג הזה הוא גם לעניין השבוע, לעניין שלושת השבועות. אבל בכלל, למה יש מנהג כזה? הרב קניגסברג בספרו מביא כמה מקורות, כמה רעיונות להסביר את המנהג שלא לאכול בשר ולא שתות יין. אז הוא אומר, עיקר המנהג הוא לא מחמת אבלות, אלא למעט בשמחה. הרי אנחנו יודעים שעיקר השמחה זה הידי בשר ויין. ולכן אין כאן דין כמו שיש איסור של תגלחת או של תספורת או של נשואים. כאן יש מנהג להימנע משמחה יתרה. והשמחה מתבטאת גם בזה שבן אדם מוכר בשר ויין, אולי זה באמת הרעיון, לא להגיד שחיינו בימים האלה. זה כמובן לא על פי דין, אבל גם כן מותר לו לברך שחיינו. אבל בגלל שאנחנו חושבים שראוי למעט בשמחה, אז גם עכשיו ראוי למעט בשמחה. הרב קניגסברג מצטט את הראש, שאומר שיש סיבה אחרת לא לאכול בשר ויין. אמנם הדברים האלה לדעתי לא מפורשים בראש, אבל נסביר אותם בהמשך, שאומר שעל ידי החורבן נתבטלו הקורבנות, לפי כך נהגו שלא לאכול בשר בימים האלה זכר לחורבן. נחזור לדברים האלה עוד מעט. רעיון שלישי, הוא מביא שם, שאף על פי שעבר אסור בבשר ויין, אף על פי שעבר מותר בבשר ויין, הוא טוען שבעצם אבל צריך להיות אסור בבשר ויין. אלא המנהג של ניחום אבלים הוא דווקא ידי אכילת בשר. דווקא ידי יין. והוא מצטט את הגמרא בסנהדרין דף עין שלא נברא יין אלא כדי לנחם בו את אבלים. ולכן זה שאבל מותר לו אכול בשר ולשתות יין, זה בגלל ההלכה של ניחום אבלים. אבל חורבן בית המקדש, אין לנו ניחום אבלים עד אחרי תשעה באב. לכן, הוא אומר שהמנהג הוא באמת מחמת אבלות, ובעצם יכולים להגיד שגם אבל אסור בבשר ויין. ולכן, אסור בבשר ויין תשעת הימים, ויש כאלה שנוהגים שלושת השבועות. את ההסבר בדברי הראש, אולי, אבל בכל אופן הרעיון של עצמו, שמעתי בהרחבה יתרה מרב אהרן סולובייצ'יק, זכרונו לברכה. הוא הביא את הגמרא, שבאמת מצוטט בראש, ואולי בגלל זה חושבים שהראש קשר את שני הדברים. הגמרא בסוף בבא בתרא, בסוף פרק שלישי של בבא בתרא, מביאה הגמרא, שאחרי חורבן בית המקדש, היה ראוי לנו לא לאכול בשר ולא לשתות יין. אומרת הגמרא, למה? בגלל שכביכול שולחנה של הקדוש ברוך הוא חסר. המזבח שעליו צריך להיות מונח כביכול הבשר של הקדוש ברוך הוא, ריק. אז איך אנחנו יכולים למלא את הצלחות שלנו בבשר, בזמן שהקדוש ברוך הוא, השולחן שלו, חסר? אומרת הגמרא, אם זה נכון, אז היה ראוי לנו גם לא לשתות יין בתקופה הזאת. בגלל שיש הרי ניסוך היין, וכביכול ניסוך היין הוא ממלא את כאילו כוסו של הקדוש ברוך הוא, ובזמן החורבן הכוס הזה הוא ריק, אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אין לו את הכוס של יין, ולנו יש כוס של יין? אז היה ראוי לנו לא לשתות יין. אומרת הגמרא, אם כן, היה ראוי לנו לא לשתות מים, הרי יש גם ניסוך המים בבית המקדש. וכשיש ניסוך המים, אז אנחנו אומרים עוד פעם, הכוס של הקדוש ברוך הוא חסר, איך אנחנו יכולים לשתות מים? ובעצם מוסיפה הגמרא, שמעיקר הרעיון, לא היינו צריכים בכלל להמשיך בחיים. היה ראוי לנו לגזור על עצמנו, לא להביא ילדים לעולם, העולם לא יכול להתקיים בלי בית המקדש. ולכן, אומרת הגמרא, באמת שכל הדברים האלה היו ראויים, לא לאכול בשר, לא לשתות יין, לא לשתות מים, בכלל לא ללדת ילדים. אבל אומרת הגמרא, אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. הרי זאת גזרה קשה מדי. אי אפשר לצוות בני אדם לא לחיות חיים נורמליים. חיים נורמליים ודאי כוללים בתוכם הבאת ילדים לעולם, שתיית מים, ואף אכילת בשר, אף אכילת בשר ושתיית יין. ולכן הגזרה הזאת ראויה הייתה להיות, אבל אין גזרה כזאת. אמר רב אהרן, אבל לתקופה קצרה, זאת היא כן גזרה שאפשר לעמוד בה. בתנאים מסוימים, היה ראוי לגזור גזרה לכל הפחות, כאילו זכר לחורבן. אז הוא אמר, המנהג לא לאכול בשר ולשתות יין בתשעת הימים, זה לא מחמת אבלות על החורבן, זה מחמת זכר לחורבן. היה ראוי לנו לעשות זכר לחורבן בדברים האלה, ובאמת קיבלנו על עצמנו לעשות את הדברים האלה בשבוע שחל בו. והמחבר אף הביא מנהג שקיבלנו על עצמנו כל שלושת השבועות, או בכל אופן יש אנשים שקיבלו על עצמם שלושת השבועות. רב אהרן, עד כמה שאני זוכר, אמר שגם כן יש השלכה מעשית מהרעיון הזה, וצריכים לדון בפוסקים לראות באמת איך הדברים נפסקו. הוא אמר, בוא נזכור שדיני אבלות חלים בזמן שנפטר מישהו, כאחד מהקרובים. אבל אין דיני אבלות הקטנים. אין אפילו מושג של חינוך לאבלות. אם חס ושלום, ילד פחות מגיל מצוות נפטר לו קרוב, ראוי לו באמת להמשיך בחיים הרגילים, להמשיך ללמוד בבית ספר, להמשיך כרגיל. אין דיני חינוך באבלות. בענייני שבוע שחל בו, יש מקום לדון אם האיסורים האלה חלים על קטנים. הרי אמרנו שאין דיני אבלות בקטנים. אין חינוך לאבלות בקטנים. אבל אם הדינים האלה מבוססים על זכר לחורבן, אז יכול להיות שיש חינוך גם לזה. וראוי אם כן לדון מה הדין לקטנים בעניין בשר ויין, ואמרתי כאן צריכים לעיין בפוסקים מה להגיד. הדברים ידועים שאם אין מישהו שישתה מיין של הבדלה במוצאי שבת של שבוע שחל בו, אומרים שנותנים את הכוס הזה לקטנים. זה איננו אומר שבכלל אין מנהג לאסור יין לקטנים, זה רק אומר שבמקום כזה שאין מי שישתה את היין, עדיף שילד קטן ישתה אותו מאשר מבוגר ישתה אותו. ואמרתי שצריכים לקבל פסק הלכה בנידון. הרעיון הזה שהעולם כאילו לא יכול להתקיים אחרי חורבן בית המקדש, היה יסוד שפעם שמעתי מרב סולובייצ'יק להסביר מנהג אבילות אחר. בזמן שאנחנו נפרדים מאבילים, אז מנהג אשכנז הוא להגיד המקום ינחם אתכם בתוך שער ואלי ציון וירושלים. מנהג ספרד הוא, יש בו מנהגים אחרים. אבל לפי מנהג אשכנז, דווקא אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שער ואלי ציון וירושלים. מה הקשר שאומרים לכל אבל שהוא צריך להתנחם בתוך שער ואלי ציון וירושלים? אז פעם נדמה לי ששמעתי מהרב שהסביר שהרעיון הזה מבוסס על הגמרא שציטטנו. בעצם אחרי החורבן היה ראוי לנו לא להמשיך בחיים. איך אפשר להמשיך בחיים בזמן שאין בית המקדש? אבל העולם מתקיים. אין מה לעשות. צריכים להתקיים. אומרים לכל אבל שנפטר לו קרוב, אני מבין קצת לרוחך. אתה חושב איך העולם יכול להתקיים אחרי שהקרוב היקיר הזה נפטר. איך אני יכול להמשיך לחיות? ואני אומר שהתחושה הזאת מובנת לי. אבל צריכים להמשיך לחיות. ולכן אומרים, כמו שאבלי ציון וירושלים ממשיכים לחיות. אמנם לפי הגמרא היה ראוי להם לגזור על עצמם לא להמשיך, אבל החייבים כן חייבים להמשיך. לכן אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון, כמו שהם מתנחמים, כל אבל מתנחם. הזכרנו דין של שלושת השבועות, ורציתי לסיים בהלכה אחרונה. מתי מתחילים שלושת השבועות? זה ודאי שזה מתחיל ב-17 בתמוז. אבל השאלה היא האם זה מתחיל ביום, ביום התענית. הרי אנחנו נוהגים להתענות מהבוקר, מהבוקר של 17 בתמוז. אבל 17 בתמוז כתאריך מתחיל בלילה שלפניו. מתי מתחילים המושג הזה של שלושת השבועות? זה מתחיל. הרב סולובייצ'יק הביא כמה וכמה מקורות להראות שבעצם 17 בתמוז, כמו כל תענית, מתחילה בלילה שלפניו. אמנם אנחנו צמים רק בבוקר, אבל מבחינה רעיונית, התענית מתחילה בלילה. נזכור שבזמן שלמדנו על, בכלל על התעניות בזמן הזה, הזכרנו את דברי הרמב"ן שבעצם כל תענית הייתה צריכה להתחיל מהערב. אבל בגלל שהתוקף של התענית היום זה רצו מתענים, אז כנראה שקיבלנו על עצמנו לצום רק בבוקר, אבל זה איננו אומר שכל היום אינו כלול בתענית. והרב הפנה אותנו לדברי הרמב"ן, שבעצם צריכים להגיד ענינו גם בלילה שלפניו. אנחנו נוהגים להגיד ענינו רק במנחה. אבל הרמב"ן אומר שבעצם, שהוא אומר ענינו גם בלילה שלפניו. כנראה שלילה שלפניו הוא חלק מהתענית. הדין הוא גם כן, שקבלת תענית, כמובן מדובר בתענית יחיד, אבל קבלת תענית היא במנחה. למרות שצמים רק בבוקר, אז צריכים לקבל את התענית במנחה. למה לא יכולים לקבל את התענית במעריף? הרי זה עדיין לפני התענית, אבל אם התענית באמת מתחילה בלילה, אז מנחה זה התענית לפני לפני התענית. אמנם מותר לאכול, אבל זה כלול בתוך התענית. ולכן הרב סולובייצ'יק חשב שבאמת בכל הדברים האלה, בכל האיסורים, בכל הדברים שאינם ראויים ביום תענית, הם באמת אסורים לפניו. הרב סולובייצ'יק הסביר ככה גם בליל עשרה בטבת, וכמובן בליל שבעה עשר בתמוז. בליל עשרה בטבת הוא אמר לא לעשות חתונות, לא לעשות שמחת מריות, בגלל שזה חלק מהתענית, למרות שהפידין מותר לאכול. אבל בליל שלושת השבועות, בליל שבעה עשר בתמוז, שם הרעיון הוא אפילו יותר חריף. לא רק שזה שבעה עשר בתמוז, אבל כאן מתחילים שלושת השבועות, ועניין של שבועות זה בטח מתחיל ביום שלם. אמנם לא, זה לא קשור לדין הצום, זה קשור לעצם היום של שבעה עשר בתמוז. לכן הוא חשב שעל פי דין אסור לעשות נישואין בליל שבעה עשר בתמוז. הדברים ידועים וכתובים בספר הזה שהזכרתי בשם הרב סולובייצ'יק, על ידי הרב אליקים קניגסברג. כמובן, הדברים ידועים שהרב מיישה פיינשטיין פסק לכולה בנידון. בתשובות איגות משה, אור החיים חלק א', הרב מיישה שמח על דברי בעל המאור שלא אומרים עננו בלילה שלפניו, והוא אמר שאי היות שהמנהג שלנו שתנית מתחילה בבוקר, והוא גם הוסיף שבגלל שכל הדינים האלה סך הכל הם מנהגים ואינם לא דינים דורייתא, ואפילו לא ממש דינים דרבנן, הרי זה מנהגים, ומנהג ספרד בעצם מוכן לעשות חתונה בשלושת השבועות עד ראש חודש אב, לכן הוא התיר בשעת הדחק להתחתן בליל שבעה עשר בתמוז. בקיצור, הרב סולובייצ'יק חשב שכל תענית מתחילה בלילה שלפניו והחמיר בכולם, בכל הלילות, לא להתענג בהם, לא להשתתף בחתונות, ואילו רמי שהקל בכולם גם בשבעה עשר בתמוז, לכן הוויכוח שלהם בין הקצה עד הקצה. כמובן, הזכרנו היום את ההלכה של שלושת השבועות, ואנחנו מקווים שכל התקופה הזאת תהפך לנו לששון ולשמחה.